נחצה פה קו. אני לא יודעת כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ביום ראשון בצהריים התקשרה אליי חברת הכנסת גבי לסקי. תשכחי מכל מה שאמרתי, אמרה. שום דבר מזה לא רלוונטי יותר. היא התכוונה בכך לדברים שאמרה בשתי שיחות ממושכות שערכנו שבועיים קודם לצורך כתבה עליה למוסף זה. אז הקפידה לשדר אופטימיות זהירה לצד נחישות, אולי נאיבית, שלא תאלץ להקריב את עקרונותיה למען שלמות הקואליציה שבה היא יושבת. אבל בסוף השבוע שעבר פגעו בציפור נפשה, כאשר שר הביטחון גנץ הכריז על 6 ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית פלסטינים כארגוני טרור. אני במצוקה מטורפת, הודתה לסקי. זה תפס אותי בהפתעה מוחלטת. אני מכירה בעיקר את העבודה של הארגונים המשפטיים, אלחק, אדמיר ו-DCIP, סניף פלסטין של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד, שעוקב אחר מצבם של ילדים העצורים בישראל. אלה ארגונים מכובדים עם המון קרדיט בינלאומי. איך ישראל מתכננת להמשיך להצטייר ככיבוש נאור, מדינה דמוקרטית, אם לוקחים את המינימום הנדרש לטובת מראית עין של משפט הוגן? הניסיון להפוך את המלחמה נגד הכיבוש לטרור זה דבר פסול. זו פשוט רדיפה. כמה זמן מרץ תוכל להחזיק מעמד בקואליציה שמקבלת החלטות כאלה? אני באמת לא יודעת. קיומה של הממשלה זה דבר חשוב, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון זכויות אדם ועל חשבון האופציה של פתרון שתי המדינות. אם הממשלה הזאת מקיימת רק מדיניות של ימין קיצוני, אני לא יודעת אם זה יכול להמשיך. במקרה הזה נחצה קו. אני שמחה שניצן הורוביץ דרש פגישה עם גנץ, וגם תמר זנדברג התבטאה נגד זה בצורה חריפה. אבל התבטאויות זה לא מספיק. בעיתוי אירוני, מספרת לסקי, הוזמנה הסיעה ליום גיבוש של הקואליציה שאמור להתקיים ביום שישי. בתוכנית שירה בציבור עם עינת שרוף ומופע סטנדאפ של אדיר מילר. אני לא צריכה שעשועים, אני צריכה מעשים, שיראו שהקואליציה הזאת כוללת גם אותנו. אחרת שיענו בעינת שרוף שלהם ובאדיר מילר שלהם בלעדיי. אם האג'נדה הנסתרת של מפלגות הימין היא להשיג הישגים ימניים כדי שיוכלו אחר כך להתחבר לממשלת ימין, כשנתניהו כבר לא יוכל להיות ראש ממשלה, אז אנחנו לא נהיה שם כדי לעזור בזה. 3 שבועות קודם לכן אפשר לומר שלסקי עוד חיה את החלום, או לכל הפחות לא הפנימה את המציאות הפוליטית שאליה נזרקה עם כניסתה לכנסת ישראל. זה היה יום שישי בסוף ספטמבר באזור דרום הר חברון. אוטובוס ועליו כמה עשרות נשים מתנועת אמהות נגד אלימות המשטרה, תנועה שהחלה את דרכה בהפגנות מול בית ראש הממשלה ברחוב בלפור, פילס את דרכו במעלה כביש צר בדרך למאחז הלא חוקי מצפה יאיר. קרוב לכניסה למאחז, מכונית של אחד המתנחלים נעמדה לרוחב הכביש ומנעה מהאוטובוס לעבור. מארגני הסיור, אנשי שוברים שתיקה, ירדו לבקש מהמתנחל לזוז. הוא סירב. כמה דקות אחר כך הגיעו למקום שוטר ושוטרת והתחילו לקחת פרטים מהמעורבים באירוע. המתנחל בינתיים לא זז. אחרי המשטרה הגיע למקום מגד הגזרה והודיע שברגע זה הוכרז האזור שטח צבאי סגור. כל זאת רק כדי למנוע מכמה נשים בגיל העמידה, חמושות באפודים צהובים זוהרים ומטריות בצבע זהה, לעשות סיבוב במה שבכלל אמור היה להיות גבעת ראשים ריקה. כל הזמן הזה ישבה חברת הכנסת הטריה גבי לסקי באוטובוס, מחכה בסבלנות שהאירוע יסתיים ואפשר יהיה להמשיך בנסיעה. אחרי כמה דקות טובות היא כנראה נזכרה שיש לה גם פוזיציה חדשה שאולי יכולה לשנות את פני הדברים. לסקי ירדה מהאוטובוס והציגה את עצמה בפני נציגי הצבא כחברת כנסת. הם התבלבלו לרגע, אבל די מהר התעשתו ונזכרו שיש נוהל גם למקרים כאלה. לסקי הורשתה להיכנס לסייר לבדה במאחז, בזמן שהאוטובוס ויתר האנשים חיכו ליד המחסום. היא עשתה סיבוב סמלי על הגבעה, מוקפת בכ10 חיילים, וחזרה לאוטובוס. אחרי הכל, מטרת היום לא הייתה להתרשם מהגינון במצפה יאיר. התחנה הבאה הייתה הכפר הפלסטיני חירבת אל מופקרה. יומיים קודם לכן, בשמחת תורה, הכפר הותקף על ידי מתנחלים שגרמו לפציעתם של 6 אנשים, בהם ילד בן 3, ולנזק נרחב לרכוש. לסקי אספה תרמילים צבאיים של גז מדמיע וגם תרמילי כדורי רובה. אני הולכת לעשות להם הצגה בוועדה, אמרה בחיוך, כאילו הייתה נתניהו וידה הרימת קלסרים. הישיבה המיוחלת בוועדה לענייני חוץ וביטחון, שעסקה בנושא אלימות המתנחלים הגוברת כלפי הכפריים הפלסטינים בשטחי C, התקיימה שבועיים אחר כך. לסקי, שקיבלה מעמד של ממלאת מקום בוועדה, הגיעה אליה בפעם הראשונה והייתה מלאה ציפיות לקראת הדיון החשוב. אבל הישיבה עצמה הייתה מאכזבת מאוד מבחינתה. בדיעבד, אולי אפשר היה לראות בה סימן מבשר לבאות. יושב ראש הוועדה, רם בן ברק, סירב לכל ניסיון לעלות לדיון את אוזלת ידם של כוחות הביטחון אל מול הפורעים היהודים. לעומת זאת, לחברי הכנסת ממפלגת הציונות הדתית, איתמר בן גביר, אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ' ניתנה אפשרות להתפרץ ולצעוק כאוות נפשם. התרמילים שאספה לסקי נשארו בתיק שלה ולא הונחו בדרמטיות על שולחן הוועדה, כמתוכנן. לעומת המיומנות הגבוהה של בן גביר, סטרוק וסמוטריץ' בעלתת האווירה ובהפיכת הדיון לקרקס של צעקות והאשמות, פתאום הממצאים מהשטח נראו חיוורים ולא רלוונטיים. הרגעים האלה היו קשים ללסקי בשני מובנים. האחד הוא בגלל המעבר שלה מהשטח למטה, כמו שהיא מכנה את זה. כלומר, מהיותה עורכת דין לזכויות אדם, הטלפון הראשון של כמעט כל פעיל שלום שנעצר בהפגנה, או של פלסטיני שנעצר במהלך אימות עם מתנחלים, לחברה בבית המחוקקים. היא ייחלה על המעבר הזה, והתמודדה ללא הצלחה מטעם מרץ בכמה מערכות בחירות לכנסת. בפריימריז האחרונים שובצה במקום השמיני, ונותרה שוב מחוץ לכנסת. אבל בזכות ההצטרפות של מרץ לממשלה והחוק הנורווגי, שהביא להתפטרותם של השרים הורוביץ, זנדברג ופריג', הפכה להסקי לחברת כנסת. והנה, כשזה סוף סוף קרה, היא מבינה שהמחירים שתשלם על השינוי הזה הם די גבוהים. אני כבר יותר מ-20 שנה עורכת דין לזכויות אדם, זה חלק מהזהות שלי, היא אומרת. עכשיו אני חברת כנסת שעוסקת בזכויות אדם, וזה לא אותו הדבר. זה לא רק שינוי בדרכי הפעולה, אלא גם שינוי בתפיסה. חשבתי שבמקום לעסוק במקרים פרטיים, דרך הכנסת אפשר לשנות חוקים ומדיניות, אבל מבפנים זה לא נראה כל כך פשוט. הסיבה השנייה שבגללה לסקי מתקשה להתרגל למעמדה כחברת כנסת מהקואליציה, היא שהנושאים שמעסיקים אותה וקרובים ביותר לליבה, הם גם השנויים ביותר במחלוקת, ויש תחושה שהקרח שעליו היא דורכת הוא דק מאוד. לפני כמה חודשים התקרבה לראשונה לרגע של שבירת הכלים. באחד הלילות הארוכים לפני פגרת הקיץ של הכנסת, היא יצאה בזעם מהמליאה בזמן הצבעות, לאחר שהעבירה למשרד הביטחון ולמינהל האזרחי תמונות, שבהן נראו מתנחלים מגדרים את המעיין היחיד בצפון הבקעה, ששימש להשקיית הצון של התושבים הפלסטינים. העברתי תמונות, אבל לא נעשה שום דבר כדי לעצור אותם. וכשהפלסטינים הפגינו נגד זה, ירו עליהם גז מדמיע. לא נתנו לאמבולנס לעבור ועצרו את אחד המפגינים. זה היה יותר מדי בשבילי, אז יצאתי מהמליאה. לא חששת שההדרות שלך תפיל הצעת חוק של הקואליציה? הייתי בעצבים, אז הלכתי. ולא ספרתי כמה ח"כים מהקואליציה יש. אבל במזל לא נפלה שום הצעה בגללי. אני נוטה להתעצבן נורא מהר ואחר כך נרגעת. לסקי, כיום בת 54, חיה עם תמיר ואם לבן ובת תאומים בני 12. היא נולדה במקסיקו סיטי. הוריה היגרו לשם ממזרח אירופה לפני מלחמת העולם השנייה. בחטיבת הביניים למדה בבית ספר יהודי ששלח את תלמידיו המצטיינים לחצי שנת לימודים בישראל. לסקי, נערה ציונית נלהבת, הגיעה לישראל, נכנסה לפנימייה של עליית הנוער בכפר סילבר ונשארה. אמא ואחותה באו בעקבותיה, ואילו אביה ואחות נוספת מתגוררים עדיין במקסיקו. כשעברה ללמוד בכיתה י' בגימנסיה העברית רחביה בירושלים, היא מספרת, הבינה שהדעות שלה בעצם משויכות למה שנקרא השמאל הישראלי, בתפיסות החברתיות-כלכליות ולגבי הסכסוך עם הפלסטינים. ואז נוצר חיכוך בין הציונות לדעות השמאליות שלך? הופתעתי מהעוצמה של הפגיעה בזכויות האדם שיש בכיבוש. גם סוגיות של אי-הפרדת דת ומדינה היו דבר שהתקשיתי להבין. מקסיקו היא מדינה מאוד נוצרית, אבל הנישואים הרשמיים הם נישואים אזרחיים. עלו אצלי המון שאלות על איך מיישבים בין דמוקרטיה לבין כיבוש, ואיך מיישבים בין כפייה דתית לבין זכויות אזרחיות. את התשובות מצאה במפלגת רץ, שאליה הצטרפה ביום הראשון שלה ללימודים באוניברסיטת תל אביב ב-1989. כאשר רץ התאחדה עם הפעם ושינוי והפכה למרץ, וממשלת רבין הוקמה ב-1992, לסקי הפכה לעוזרת הפרלמנטרית של חבר הכנסת דדי צוקר. היא התקרבה מאוד ליושבת ראש מרץ דאז שולמית אלוני, וכמוה רצתה ללחום למען זכויות האדם. בהמשך התקרבה גם ליורשה של אלוני בהנהגת מרץ, יוסי שריד. שניהם לדבריה חסרים לה מאוד היום. הם היו מצפן, ויכולת למקם את עצמך ביחס אליהם. אני כבר 100 ומשהו ימים בכנסת, בתהליכי למידה מאוד אינטנסיביים, ושניהם כל הזמן יושבים באחורי המוח שלי, ממשיכים לסמן לי דרך. זו אחריות כבדה. אלוני ושריד היו נכנסים לממשלה עם נפתלי בנט והילד שקד? זו שאלה שאני שואלת כל הזמן. הם נכנסו לממשלה עם שס, אם כי זה לא בדיוק אותו דבר. הסיטואציה הפוליטית אז הייתה של מפלגת העבודה היו 42 מנדטים, ולמרץ היו 12. והיום אנחנו אחרי 15 שנות ממשלת נתניהו, כשהאלטרנטיבה, אם מרץ לא הייתה נכנסת לממשלה, הייתה הקמה של ממשלת ימין חרדים כהניסטית ומשיחיסטית. אבל אנחנו בעמדה מאוד מסובכת. התפקיד של מרץ זה להזכיר כל הזמן שיש אופציה לפתרון עם הפלסטינים ואנחנו צריכים לחתור אליו, ואסור לנו לעשות מעשים שימנעו את הפתרון הזה בעתיד, כמו בנייה בשטח E1 או עיבוי הבנייה בהתנחלויות. ותוך כדי זה גם למנוע את הפגיעה היומיומית והחמורה נגד הפלסטינים בשטחים. פגשת כבר את ראש הממשלה בנט? בערב הקשה של ההצבעה של חוק האזרחות הוא הזמין את הסיעה שלנו ללשכה שלו. הוא סיפר לנו שאבא שלו, שהגיע מסן פרנסיסקו, השתתף בשנות ה-60 בהפגנות המחאה של התנועה לזכויות האזרח באמריקה, נגד אי שוויון כלפי השחורים. הוא רצה להגיד בזה שהוא מבין למה זה חשוב לנו ומאיפה אנו באים, אידיאולוגית. הוא הבין שהסיטואציה הזאת קשה לנו. אף אחד לא חשב לפני 5 חודשים שנשב באותה ממשלה. זו באמת קונסטלציה שאי אפשר היה לדמיין. ולכן מחפשים את הדומה. איפה אנחנו כן יכולים לעבוד יחד? יש ויתורים ויש להם מחירים כבדים. לא ראיתי שראש הממשלה אמר משהו על האירוע בחיר בתנו פאקר למשל. נכון, זה מאכזב שראש הממשלה וגם שר הביטחון לא גינו בצורה חד משמעית את הפוגרום הזה ואת אלימות המתנחלים בכלל. זו תקופת מסיק הזיתים ועד כה היו כבר 10 דיווחים על פגיעות במסיקים. אז לא רק שלא אומרים כלום, אלא שגם אין דחף לעצור את הפורעים. את לא חוששת שתעזרו להכשיר שרצים ביושבכם בקואליציה הזאת? אנחנו אומה בפוסט טראומה. אחרי שנים של הסתה וניסיון לקרוא לנו בוגדים, להוציא אותנו מהכלל, פתאום הגיעה ממשלה שזה לא מקובל להסית בה. יש מחלוקות אידיאולוגיות מאוד ברורות ואנחנו לא מטשטשים אותן, אבל זה הופך לשיח לגיטימי שמדברים בו על עמדות. אם לא היינו בפנים, אז הכל היה מתגלגל יותר לרעה, גם מבחינת כיבוש, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת זכויות. בעצרת רבין בהר הרצל, חלק גדול מהמשתתפים אמרו לי, תחזיקו מעמד. לא כולם בשמאל אוהבים את העובדה שהצטרפתם לממשלה הזאת. יש על זה ביקורת, ברור. יש אנשים שמבקשים עזרה, בעיקר מהשטחים, ואני מנסה ולא מצליחה. אז אנשים מתוסכלים. בחלק מהמקרים אני מצדיקה אותם. או כשהקואליציה מעלה הצעת חוק לא דמוקרטית, כמו בעניין החיפושים בבתים, אז אנחנו פוגעים באמון של אלה שנלחמו כדי לעשות את ממשלת השינוי. מי החוליה החלשה לדעתך שעלולה להפיל את הקואליציה? השאלה הזאת נשאלת כאמור כמה ימים לפני שגנץ שולף את קלף הטרור מכובע שר הביטחון שלו, ולכן גם לסקי וגם אני חושבות על דמות אחרת. אבל לסקי לא נותנת לצפרדיה לקפוץ למאפה, אלא בולעת אותה. עם כל הקשיים אנחנו רוצים שהממשלה הזאת תחזיק מעמד לפחות את הקדנציה הזאת. אז כרגע צריך לייצר אפשרות לקיים אותה, ולא להתחיל לחפש מי יכול לדפוק את העסק. לכל אחד יש את הרגישויות והדברים שהוא היה רוצה לקדם בממשלה הזאת, אבל לא יקרו בגלל הרכב הקואליציה. יש אפשרות שהילד שקד הייתה רוצה לקדם את הצעת החוק של שמחה רוטמן בעניין חוק יסוד ההגירה. גם זה לא יקרה. בינתיים שקד סרבה לאשר למבקש מקלט מעמד של פליט, למרות שהוועדה שדנה בזה החליטה שהבקשה מוצדקת. אלה דברים שמנוגדים למהות של מדינת ישראל, שקמה כדי להוות מקלט לנרדפים. הוועדה שמאשרת בקשות מקלט, מאשרת בקשות במקרים מאוד נדירים, ואם היא כבר הביעה עמדה בעד הבקשה, לחרוג מהעמדה הזאת זה כמעט בלתי מתקבל על הדעת. זו גם הייתה טעות קשה לא לתת לקבוצת רוכבות האופניים האפגניות מעמד זמני בישראל לצורך מעבר, עד שיוכלו להיקלט כפליטות בקנדה. אחרת הגורל שלהן זה לחיות תחת משטר הטליבן. זה אכזרי וזה פוגע במעמדה של ישראל, ואני לא יכולה לתת שום הסבר הגיוני ומוסרי להחלטה כזאת. נפגשת עם שרת הפנים שקד? לא, אבל הייתי רוצה לשבת איתה. הייתי רוצה לדבר איתה על הפליטים. לספר לה על הסבים שלי שהגיעו למקסיקו, מדינה זרה לחלוטין, התקבלו בה וניתנה להם האפשרות לפתח חיים עצמאיים שלא היו נטל על המדינה. הייתי רוצה גם לדבר איתה על מה עושר תרבותי עושה למדינה ולחברה. היא אישה שהוכיחה את עצמה כאישה מעשית. לעומת הקושי מול שקד, עם חברת כנסת אחרת ממפלגת ימינה, יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן, פיתחה לסקי חיבור חזק וחיובי של עבודה משותפת. היא אחד האנשים שאני הכי מעריכה בכנסת ואנחנו משתפות פעולה בהמון נושאים. היא מאוד יסודית, עניינית, מתייחסת בכבוד. בקואליציה כזאת מורכבת ומסובכת, היושבת ראש צריכה להיות הדבק בין כולם ולהבין מה הקשיים. עוד חיבור מפתיע שיצרה לסקי בכנסת הוא עם חבר הכנסת משה ארבל משס. הוא אולי החבר כנסת היחיד היום שעוסק בזכויות אסירים ועצורים ומגיע לביקורים בבתי כלא. לא הכרתי אותו קודם. הגשנו יחד הצעת חוק לוועדת שרים לענייני חקיקה לקיצור התקופה המקסימלית של מעצר עד תום ההליכים בבתי משפט השלום. מבחינת לסקי ישנה קורלציה ישירה בין היחס שנותנת המדינה להליך הפלילי ולתנאי הכליאה של האסירים לבין רמת הדמוקרטיה שלה. בהרבה חברות בעולם וגם בחברה הישראלית כבר זמן רב לא נתנו דין וחשבון לעצמנו על מהי מטרת האנישה. בתי הכלא הם התפתחות הומנית יותר לעומת אנישה פיזית שהייתה נהוגה פעם. אבל זה שם את כל העצורים והאסירים מעבר לחומה והם הפכו שקופים ומוקצים. אנחנו צריכים לחשוב מה המטרה שלנו היום בהרחקת אותם האנשים מהחברה. לסקי יודעת שגם המאמצים שלה בעניין דחיית פינוי גבעת עמל, בעניין הדיור הציבורי וגם העיסוק באסירים ובעצירים, לא יביאו למפלגה שלה יותר מדי קולות בבחירות הבאות. היא מודעת לכישלון המתמשך של מרץ בגיוס קולות בקרב השכבות החלשות, אבל מתעקשת שהיא לא עושה את השיקול הזה, וזה לא ימנע ממנה מלטפל בנושאים האלה. מרץ גם לא מצליחה להתנער מהדימוי האשכנזי והפריבילגי שדבק בה. כשמזרחים ניסו להתמודד על הובלת הרשימה, הם נדחקו החוצה. כל השמאל צריך לשאול את עצמו איך נוצר הנתק הזה ומה עושים. אם אין לנו את הקשר בשטח עם הקהילות, הפריפריות והעיירות הפיתוח, אז נציגות בכנסת לא תייצא כלום. אנחנו צריכים להגיע גם לאנשים עצמם ולהפוך אותם לחלק מאיתנו, לעבוד יחד על הנושאים. זה הרבה יותר משפיע על הטווח הארוך מאשר חקיקה. חשוב לך שיהיה פה רוב יהודי? לדעתי אין סיבה שבחוק יסוד הלאום למשל לא ייכתב בסעיף הראשון שזו לא רק מדינה של היהודים אלא גם מדינה של המיעוטים שחיים בה. חוסר הביטחון של חלקים מהציבור או חלק מההנהגה לגבי קבלת פליטים או ייחודי משפחות מראה על בעיית זהות שנובעת מגזנות וגם לא מתיישבת עם ההשקפות המשיחיות סיפוחיות שלהם. הם רוצים לספח את השטחים ואז להכניס לפה מיליונים של פלסטינים. אחרי שהצגה קטינים פלסטינים בבתי משפט צבאיים, כוללת אהד תמימי, לסקי לא מהססת לומר מפורשות שבשטחים קיים משטר אפרטייד. תמימי קיבלה עונש של 8 חודשי מאסר בגלל שסתרה לחייל חמוש. מדובר בקטינה שישבה בכלא אותו הזמן כמו אלאור עזריה. המשפט הצבאי מאפשר מעצר קטינים פלסטינים באמצע הלילה, השארתם במעצר אטום ההליכים על דברים שבישראל לעולם לא משאירים. כל זה לא נכון לגבי הקטינים הישראלים שנעצרים בשטחים שמוגנים בהתאם לחוק הנוער הישראלי. כשמפעילים חוק אחר באותו מקום על שתי אוכלוסיות שונות, זו בדיוק ההגדרה של אפרטייד. ביום פתיחת מושב החורף של הכנסת, ללסקי יש עוד יום מטורף. היא מחליקה במבוך המסדרונות מישיבה למליאה לפגישה ומחליפה נושאים במהירות מסחררת. לדבריה, השינוי באורח החיים לא שינה הרבה מהבחינה האישית. אני עדיין אדם מאוד נגיש. אם פונים אליי, אני ישר נותנת את מספר הטלפון. אני הולכת לסופר ולוקחת את הילדים שלי מבית הספר. בימי שישי נהגנו ללכת לבריכה. את זה אנחנו עושים עכשיו פחות, כי אני מושכת יותר תשומת לב. אני גם מקפידה הרבה יותר מאשר קודם על כללי התנועה כשאני נוהגת. לאחרונה לסקי למדה משהו על מה זה להיות פוליטיקאית, כאשר חטפה אש דווקא משמאל, לאחר שפרסמה בטוויטר מחמאה למשטרה או לכוחות הביטחון על יחידת האסירים הביטחוניים שנמלטו מכלא מגידו. אחרי שקיבלה תגובות עוינות מאנשי שמאל ידועים, מחקה את הציוץ. היא לא ססה לדבר על זה. זו הייתה שטות. מיהרתי מדי להגיב ואז מחקתי, וזהו, עבר. אבל מה היה אותנטי, הציוץ או המחיקה? מיהרתי מדי לכתוב. לא חשבתי ולא ראיתי מה עשו לאסירים אחרי שלחדו אותם. וגם המחיקה הייתה טעות. קודם שאלת אותי מה זה אומר להיות פוליטיקאית. אז אני חשבתי שאף אחד לא מסתכל ובודק מה אני כותבת, ולא העליתי בדעתי שיצלמו מסך כדי לאמת אותי עם משהו שמחקתי. לקראת סיום, לסקי מבקשת לדבר על עוד נושא, קצת מפתיע, התבגרות וכירורגיה פלסטית. איכשהו, זה מסתמן כנושא הכי רגיש בשיחה, אפילו יותר ממדיניות האפרטייד בשטחים. אני מאוד בעד הטרנד של age friendly. יש מרוץ אחר המראה הצעיר, ואני דווקא חושבת שנשים צריכות להרגיש בנוח עם מי שהן, עם השינויים שהגוף עובר, עם השיער הלבן. כחלק מהאמירה של מי שאני, אני צריכה גם לא לנסות להסתיר את מי שגדלתי להיות. וחלק מאיך שאני נראית זה גם חלק ממי שאני. אני למשל לא צובעת את השיער, ואנשים שואלים אותי למה. התשובה הפשוטה היא כי זו אני, כי אני אוהבת את זה. לאנשים קשה להתרגל לכך שיש גם יופי אחר, יופי לא צעיר. אני לא בת 30 יותר, זה לא אומר שאני לא יכולה להיות יפה. מה שנכון לי כרגע זה להשאיר את המראה שלי כפי שהתפתח להיות. כשלסקי עצבנית, נראה שהיא בעיקר כועסת על הנאיביות של העצמה בשיחותינו הקודמות. וכך, בשיחה האחרונה אחרי ההודעה של גנץ, הדבר הראשון שהיא מבקשת לבטל הוא דווקא את המשפט ההוא שאמרה שתשמח להיפגש עם הילד שקד ולספר לה על הסבים שלה שהיגרו למקסיקו. אני כבר לא מרגישה שיש לי מה להסביר לה. נכון שהמשבר הנוכחי הוא מעשה ידיו של גנץ, אבל גם איתה יש כל הזמן עניינים. כל הניסיון להגיע להסכמים על חוק יסוד ההגירה הגזעני אל מול האופוזיציה, הניסיון לבטל את היכולת של שר הבריאות לתת ביטוח בריאות למבקשי מקלט ובני זוג של תושבים פלסטינים, כל פעולה שלה כמעט מביעה חוסר התחשבות בשותפים הקואליציונים. אנחנו מגיעים לקו האדום. את מתחרטת שהלכת להרפתקה הזאת? אני כבר מתגעגעת ללהיות עורכת דין. אני סנגורית בנשמתי. אני לא בשלב שאני יכולה לתת מסקנות, זה מוקדם, אבל אני מקווה שלא אתחרט. שהקו ייתה לזה שזה היה הדבר הנכון לעשות. אני מקווה שבכל זאת יש לנו עכשיו 4 שנים לפחות. אני לא מתכננת כרגע משהו אחר חוץ מהכנסת. אני מושקעת כל כולי במשימה הזאת. נחצה פה קו. אני לא יודעת כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.